יש כאן פרשה סתומה. זה הרבה דעות ראשונים. והדעות סותרות אלו את אלו. הצד השווה שבכל הדעות זה שכל דעה אומרת שכל יתר הדעות לא נכון. זה פרשת מי מריבה, זאת פרשה סתומה מאוד. מה החטא? באיזה נקודה נמצא החטא? מה היה העניין שם? מה היה המבוקש? מה היה העניין? ואיפה, באיזה נקודה היה החטא? יש כאן באמת הרבה דעות בראשונים, הרבה דעות. אז אני רוצה על נקודה אחת לדבר, זאת נקודה שנוגעת לכמה עניינים בפרשה. כמה עניינים, וזה העניין כשלעצמו, הוא נוגע לנו, נוגע לנו מאוד. אז ננסה, נתחיל. כתוב כך: קח את המטה ועקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו. והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם. ויקילו משה ואהרון את הקהל על פני הסלע, ויאמר להם, שמעונה המורים, המין הסלע הזה נוציא לכם מים? וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים בתשת העדה ובעירה. על זה נאמר, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. על הפסוק, ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם, שמעונה המורים, המין הסלע הזה נוציא לכם מים, אומר על זה רש"י, כך כתוב בחז"ל. המין הסלע הזה נוציא לפי שלא היו מכירים אותו, לפי שהלך הסלע וישב לו בין הסלעים. הסלע הזה היה, כמו שידוע, כמו שכתוב בחז"ל, כמו שמובא, הסלע הזה היה מה שנקרא בעירה של מרים, אותה הבאר שהגיעה בזכות מרים. אותה הבאר, אחד משלושת המתנות שבורא העולם העניק למקבלי התורה, לדור המדבר. המן, הבאר וענני הכבוד. המן בזכות משה, ענני הכבוד בזכות אהרון, והבאר בזכות מרים. כשמרים נסתלקה, נפטרה לבית עולמה, אז הבאר נעלמה, הבאר לא הייתה. היא הייתה בזכותה. אחר כך היא חזרה בזכות האחרים. בכל אופן, אותו סלע שהוא נשא בתוכו את הבאר, אותו סלע, אותו צור מפרשת בשלח. אותו סלע הלך וישב לו בין הסלעים ונעלם. פשוט לא נודע איפה הוא. אז כתוב, והיו ישראל אומרים להם, מה לכם, איזה סלע תוציאו לנו מים? מה זה חשוב? מה זה חשוב? כל סלע טוב. מה ההבדל בין זה לזה? לכך אמרו להם, המורים, סרבנים, לשון יווני, יווני, שוטים, מורים את מוריהם, המין הסלע הזה שלא נצטבנו עליו, נוציא לכם מים? מה הייתה דעתם של בני ישראל? כתוב כאן, וצריך היה לענות. ובני ישראל עשו את עצמם בפעם הזאת למורים את מוריהם. שמעונה המורים, והכוונה כאן היא פשוט. אתם עושים את עצמכם למורים את מוריכם. המין הסלע הזה, והטענה הייתה לא שאפשר מכל סלע. זאת אומרת, עקרונית, אתם צודקים, אבל אנחנו יכולים לעשות רק מה שנצטוון. על יתר הסלעים לא יצטוון, אנחנו צריכים את הסלע שעליו נצטוון. אז עקרונית, בני ישראל צדקו. רק זה מה שהם אומרים להם. אתם באים להורות לנו מה לעשות, אתם באים ללמד אותנו, אנחנו נצטוונו ונעשה מה שנצטוונו, ולא נקבל מכם מה לעשות. אבל זה סוג אחר של ויכוח, כן. לגמרי זה סוג, צורה אחרת של ויכוח. אתם צודקים, אבל אנחנו חייבים לעשות כמו שנצטוון. מה כאן העיקרון? מה... קיצור, יש כאן נושא אחד, שזה נושא של כמה וכמה מענייני הפרשה. איך צריך להבין? כשהקדוש ברוך הוא מצווה למשה ולאהרון, ואומרים להם, לכו תדברו אל הסלע, והסלע הזה ייתן את מימיו, מתוך הדיבורים שאתם מדברים אליו. מה כאן המהלך? מה התכוונו פה לגלות? מה התכוונו פה להראות בדבר הזה? מה העניין פה? לכו תדברו אל הסלע, לא סתם, אלא תדברו אל הסלע לעיניהם. תעשו את זה לעיני כל ישראל. ואותו סלע ייתן את מימיו מכוח זה שאתם תדברו אליו. אז כך, כמה הקדמות, וננסה להבין עניין עקרוני. רק כמה הקדמות. בפסוק כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אז כמו שידוע, התרגום, אונקלוס מתרגם, ויהי האדם לנפש חיה, והוות בעינשה, לנפש חיה, הוא מתרגם לרוח ממללה, לרוח ממללה. היינו פירוש, זאת אומרת, זה תרגום, זה לא איזה תוספת פירוש. זה תרגום, זה תרגום מילולי. אז כשאומרים נפש חיה, אז הכוונה היא רוח ממללה. כלומר, החיים, המושג חיים, חיים. המושג חיים משותף לבני אדם, לבעלי חיים ולמעיינות. מעיין מים חיים. באר מים חיים. מעיין מים חיים. המשותף לכל הדברים האלה. כן. מה שמחבר אותם, המושג חיים שמחבר את כל הדברים האלה, אז מובן, עניינו חיים פירוש. נביאה פנימית, זאת אומרת, המשל שאנחנו צריכים לקחת זה ממעיין, שהוא החריג. כן. גם המעיין נקרא מעיין, באר מים חיים. אז אנחנו לומדים מכאן שפירוש המושג חיים זאת נביאה פנימית. נביאה פנימית שהיא מבקשת להוציא את עצמה לפועל, להוציא את עצמה לגילוי, והיא מכוח הנביאה. יוצאת ומתגלה כלפי חוץ. זה מה שקורה בבאר מים חיים, במעיין. אותה נביאה, אותה נביאה פנימית, שהיא הסיבה לעלייה של המים והיציאה שלהם החוצה, וההמשך שלהם ללכת, והנביאה הזאת היא נביאה שהיא לא מפסיקה, היא נובעת כל הזמן. הנביאה הזאת היא הצורה של מה שנקרא חיים. אילו הם חיים. אז כשאנחנו מדברים על חיי אדם, אז הדבר הוא זהה. גם זה אותם חיים. חיים פירוש, יש כאן נביאה פנימית, נביאה של רצון לצאת לפועל, להתגלות ולצאת כלפי חוץ, להתגלות החוצה. אותה נביאה פנימית מתגלה בחוץ בכוח הדיבור. הדיבור הוא זה, לכן הרוח ממללה, זהו התרגום של נפש חיה. נפש חיה זה נקרא נפש מדברת. מדברת פירוש מתוך העומק הפנימי, הפנימי, הפנימי ביותר. האדם רוצה לבטא את עצמו, להוציא את עצמו לפועל, להוציא את עצמו לגילוי, ולגלות את עצמו החוצה. הגילוי עצמו הוא הדיבור. הדיבור הוא הגילוי של המערכת הפנימית שלו כלפי חוץ. מה שנעשה אצלו בפנים מתבטא כלפי חוץ בדיבור. הנביאה הזאת היא נביאה עמוקה, שהיא מתכוונת להעלות מתוך כוחות החיים הפנימיים ביותר. הביטוי שלהם הוא הדיבור. הדיבור זה נקרא הגילוי של כוחות החיים החוצה. הגילוי של כוחות החיים כלפי חוץ. את זה עושה גם בעל חי, אבל הוא מתבטא בפעולות, במעשים. אבל מכיוון שהחיים של האדם הם חיים שהם גבוהים יותר מהעולם המעשה בלבד, אז האדם מבקש, זאת אותה נביאה פנימית. דהיינו, כוחות החיים הפנימיים מבקשים להביע את עצמם, להביע את עצמם, היינו לבטא, להוציא לגילוי את צורת המציאות כפי שהם חיים אותה. את זה עושים בדיבור. הדיבור מדבר, מבטא, מגלה, אבל הוא מגלה את העומק, מגלה את הפנים, והגילוי הזה יוצא מתוך, כמו שאמרנו, הנביאה היא בכוחות החיים עצמם, שם נמצאת הנביאה. הביטוי הוא ביטוי כלפי חוץ. ביטוי זה נקרא גילוי באופן כזה שזה יוכל להיות נתפס על ידי אחרים. זה נקרא להתבטא, להתגלות, להוציא את זה החוצה, להביע את זה. להביע את אותה נביאה פנימית, להביע אותה כלפי חוץ. זה כוח הדיבור. עכשיו, עוד הקדמה. אנחנו אומרים את זה בתפילה, זה כתוב בפסוק. אתה הוא השם לבדיך. אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבאה. הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. זה כולל את כל ההיקף העצום וכל ההמון בריאות לאין תכלית של כל הבריאה כולה. שמיים, ארץ, שמיים ושמי השמיים. וכל צבאה, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. הקיום שלהם הוא חיים. אתה מחיה את כולם. זה דבר שאנחנו מזכירים אותו תמיד, ודיברנו על זה כמה וכמה פעמים במשך השנים. זה טעות גמורה לחשוב שכביכול בורא העולם ברא בריאה שהיא קיימת. דהיינו, אין קיום. הקיום שכביכול בורא העולם ברא, הוא ברא חיים. חיים. אתה מחיה את כולם. ואנחנו אומרים תמיד, גם על זה חזרנו עשרות פעמים, מאות פעמים במשך השנים. העובדה שכל הדברים בעולם נקראים דברים. למה הם נקראים דברים? מה עושה אותם לדברים? בשום שפה, עד כמה שהצלחתי לחקור, אין שורש זהה לדברים שהם שייכים למערכת הדיבור, הביטוי, לבין עצמים, חפצים. כן. מה שנקרא בלשון הקודש דברים. אין לך דבר שאין לו מקום. כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. כל דבר. בחרתי בפסוק הזה, יש המון פסוקים כאלה, בחרתי בפסוק הזה, שעל זה הגמרא דורשת, כל דבר אשר יבוא באש, אז לומדים מזה דין בהלכות כלים, שאפילו כלים שכל מלאכתם זה להשמיע קול, כלי נגינה שכל מלאכתם של הכלים זה להשמיע קול, אז גם הם דין כלים להם, שנאמר כל דבר אשר יבוא באש, אפילו שאין עניינם של הכלים האלה, רק דיבור בלבד. השמעת קול. כלומר, פירוש המילה דבר זה השמעת קול. לומר משהו. זה פירוש המילה דבר. אם זה פירוש המילה דבר, אז מה לזה ולכל העצמים, לכל החפצים? מה פירוש אין לך דבר שאין לו מקום? דיבור לא צריך מקום. דיבור לא תופס מקום. במה כל הדברים האלה הם דברים? דברים בדווקא. פירוש, שוב, אתה מחיה את כולם. נפש חיה זאת רוח ממלא לה. כלומר, כל דבר בעולם, כל דבר, כל עצם, כל חפץ, כל משהו, איזה עצם פיזי, עצם פיזי, עצם גשמי, שתופס מקום בחלל. כל עצם כזה נקרא דבר, משום שבלי שיהיה בו דבר, אי אפשר לומר עליו ואתה מחיה את כולם. מחיה את כולם פירוש, כולם יש להם משהו לומר. כולם בעצם הם רוח ממלא לה. הם אומרים משהו. כל דבר מבטא משהו. כל דבר מדבר משהו. לכן הוא נקרא דבר, וזה עצם קיומו. כמו שאמרנו, ואתה מחיה את כולם. מחיה פירוש, נפש חיה, רוח ממעללה. כך, כך שקיומו של כל דבר הוא הדבר. הדבר זהו הרוח ממללה שנמצאת בכל דבר ודבר. כל דבר, סוד הקיום שלו זה במה שהוא אומר. כך מתקיים ואתה מחיה את כולם. אברהם אבינו הסתובב בעולם והיטה אוזן למה שאפשר ללמוד מכל דבר ודבר בעולם, והכל הצטרף אצלו לספר תורה שלם. אברהם אבינו קיים כל התורה כולה, ואברהם אבינו הוא למד את זה מהעולם. כל הדברים שבעולם מצטרפים לאותם דברים שאנחנו מברכים עליהם, שהכל נהיה בדברו. הכל נהיה בדברו. ואותו דברו שהכל נהיה בו, אותו דברו זה מה שמקיים, זאת מציאותם של כל הדברים כולם, זה קיומם, זה עצם הקיום, זה עצם ההיות שלהם, החיים היינו העובדה שהם מביעים, הם אומרים, אף אחד לא שומע, אבל בכל זאת, אברהם אבינו כן שמע. אברהם אבינו שמע את הדיבור, כן? זכירים את זה תמיד. אברהם אבינו שמע את הדיבור שכל העולם כולו מביע, מדבר, אומר. לכן, נחזור על זה עוד פעם, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, בפנים אחרות קצת. לכן כתוב בפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ, והיא ברעם באברהם. אברהם הוא ההיא ברעם של כל הבריות כולה. תולדות השמיים והארץ. תולדות השמיים והארץ, כלומר, הכל. בהי ברעם באברהם. זאת אומרת, כביכול, הבריאה הייתה, כן, הגילוי של מציאותו של אברהם. זה נקרא הי ברעם. במילים אחרות, הי ברעם של כל הדברים כולם שבבריאה. מקצה עד קצה. הכל. הגילוי של כל הדברים שבעולם. הוא בעצם גילוי של הי ברעם, של אברהם. איך? מה? פירוש? הוא הדבר. הגילוי של כל הדברים כולה. היינו, המשמעות, הדיבור שנמצא בכל דבר ודבר בעולם. הדיבור הזה, המשמעות שלו היא מה שאברהם הבין ממנו. כיוון שכל הבריאה כולה, כל תולדות השמיים והארץ, יצאו לגילוי כדיבור של בורא העולם, שוב, הכל נהיה בדברו. מי שקלט את זה, מי שהבין את זה, מי שזה אליו דיבר, הוא אברהם. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם באברהם. אברהם הוא הבריאה עצמה. הוא הבריאה באמת. כי הוא זה, כיוון שכל הבריאה היא, אתה מחיה את כולם. כלומר, נתת בהם נפש חיה. זאת אומרת, רוח ממללה. ורוח ממללה מדברת, אומרת. אותה רוח ממללה אומרת. מי שקיבל את כל זה, מי שקלט את כל זה, מי שנתן לכל זה משמעות, מי שעשה את כל הדיבור שבעולם לדיבור, היה אברהם. זה גם בהלכה ידוע, זה דבר פשוט גם בסברה, דיבור שאין לו אף שומע, אז אין לו דין דיבור, אין לו תורת דיבור. דיבור פירושו משהו שפונה אל ונקלט. מי שקורא ולא ישמיע לאוזניו, לא יצא. כשאין שומע, אין דיבור. אנחנו יודעים כמו שחז"ל מלמדים אותנו, שהקדוש ברוך הוא יסתכל באורייתא וברא עלמא. יסתכל באורייתא וברא עלמא, זה עוד פנים של כל הבריאה כולה, היא ביטוי, הוצאה של גילוי של דיבור. זה פירוש המילים, מסתכל באורייתא וברא עלמא. כל הבריאה כולה היא ביטוי של דיבור. ככה כך צריך להבין, את הטענה של בני ישראל. זה פסוק שלם בתורה, וזה נאמר כוויכוח. יש טענה לבני ישראל ויש טענה כנגד. והטענה של בני ישראל צריכה, כמו שאמרנו, צריכה ביאור. טענת בני ישראל היא, מה זה משנה איזה סלע? מה זה משנה איזה סלע? כל הסלעים, כולם, הם מעיינות, והם כולם באר מים חיים. באמת, גם סלע לא צריך. כל דבר ודבר בעולם הוא דבר. וכל דבר בעולם יש בו את הכוח הזה של אתה מחיה את כולם. המחיה את כולם זה באר מים חיים. באר, באר נובעת. באר נובעת ומגלה את את מימיה, את המים. את אותם מים חיים היא מגלה החוצה. הסוד של המיוחד בבארה של מרים וזה באמת זה מפורש בדברי חז"ל אותה באר שהלכה עם ישראל במדבר. הבאר הזאת נמצאת, היא קיימת. הגמרא במסכת שבת, ידוע. כתוב בגמרא, הגמרא במסכת שבת בדף למד ה'. זה גמרא ידועה. כתוב בגמרא, מי שרוצה לראות את בארה של מרים, אז יש הנחיה ברורה לעמוד במקום אחד ולהסתכל, ואז רואים משהו. כן, זאת הנחיה שהייתה ברורה למי שהיא עבורנו זאת, כן, עבורנו הדברים סתומים. לנו לא כדאי ללכת לחפש. אבל בגמרא בכל זאת כתוב, הנחיה ברורה, מי שרוצה לראות בעירה של מרים, יעלה לראש הכרמל, ויראה כמין כברה בים, וזוהי בעירה של מרים. כמו שכתוב שם בראשונים, מתכוונים, שם קוראים כרמל, לשרשרת הערים מול ים כנרת, מול ימה של טבריה. כך מפורש שם בראשונים, ולזה קוראים כרמל. ההנחה הברורה, המוסכמת פחות או יותר, על, היום זה שהכרמל הוא לחוף הים התיכון. שם בגמרא בכל אופן, שרשרת הערים הזאת נקראת כרמל. גנזו את בערה של מרים בתוך ימה של טבריה. בימה של טבריה, בים כנרת, שם הבאר גנוזה. היא נמצאת שם. כלומר, במילים אחרות, אותה באר עדיין נמצאת איתנו. מהמן יש לנו רק שאריות, עשירית עייפה, עומר אחד, וזה גנוז בהר הבית. יחד עם הארון שנגנז, אז נגנזו יחד איתו, כמו שכתוב במשנה, גם צנצנת המן. אבל הבאר כמו שהייתה, נמצאת איתנו עד עצם היום הזה, והיא איתנו, היא פה. היא פה בעולמנו שלנו. ולמי שיודע לקרוא, בדורות הקודמים ידעו לקרוא. למי שיודע לקרוא, יש גם הנחיה איך להגיע לשם. גם על עיני כבוד. מהם גם לא נשתייר שום דבר.
זאת אומרת,
לא נמצא איתנו בעולמנו היום משהו מענייני הכבוד. כך שמכל המתנות שהיו בידינו, אז הבאר היא זאת שנשארה איתנו, היא נמצאת איתנו בעולם העשייה, בעולמנו שלנו. בעולם שאנחנו חיים גם הבאר נמצאת. והיא פה. עניינה של הבאר, עניינה של הבאר, כמו שמתבאר בדברי חז"ל, בעיקר בספר הזוהר, הנביאה הבלתי פוסקת, הנמשכת של דברי תורה. ניתנו לנו דברי תורה בתורה שבכתב, והם כתובים, והם נמצאים איתנו, והם כתובים בספר התורה. הכוח, אותו כוח, שהוא המושג של תורה שבעל פה שניתן לנו. התורה שבעל פה שניתנה לנו, היא הנביאה של אותם דיבורי תורה, הנביאה הנוספת, המים החיים שמתרבים, מתווספים, נובעים תמיד, והם תמיד מתחדשים. זאת הבאר של מרים שהלכה יחד עם מקבלי התורה במדבר. מקבלי התורה, הם היו מקבלי התורה שבכתב, ואיתם יחד הייתה הבאר של מרים, שהיא הבאר מים חיים של התורה שבעל פה. זה מפורש גם בדברי חז"ל, אחרי שמרים ואחרי שמרים ואהרון נסתלקו, אז חזרו כל שלושת המתנות על ידי משה, שהוא נשאר עם כלל ישראל עוד כמה חודשים. הבאר שחזרה על ידי משה, אז היא כתובה בתורה בפסוק הראשון בספר דברים. פסוק השני. בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. היינו, דבריו של משה, שהם היו החידוש של דברי תורה. הגמרא אומרת שאת ספר דברים משה רבינו אמר אותו מפי עצמו. משה רבינו חידש אותו. משה מפי עצמו אמרה. משה רבינו חידש את ספר דברים, וזה נקרא בלשון הכתוב, הועיל משה באר את התורה הזאת. היינו, אותם דברי תורה שהם ממשיכים לחיות, ממשיכים לנבוע, הם ממשיכים להתחדש, לחיות. אותם דברי תורה הם הבאר. זאת הבאר. התורה שבכתב היא תורה שהיא נחתמה. אי אפשר להוסיף עליה תג כלשהו, שום דבר. התורה שבעל פה הולכת ונובעת, הולכת ונובעת, הולכת ומתחדשת. תמיד, תמיד היא מתחדשת עוד ועוד. היא מה שנקרא חיי עולם נטע בתוכנו. אלו הם החיים, הבאר מים, חיים שזה מתחדש תמיד. במדבר, הלכנו במדבר והיינו תחת ההנהגה של משה רבינו, כל משך הזמן של המדבר, אז התורה התקבלה. התורה נחתמה למעשה בסוף 40 שנה. משה רבינו, 5 שבועות, 5 שבועות לפני מותו, קצת יותר, בראש חודש שבט, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, משה רבינו נסתלק בזין אדר, וב-12 חודש, ב-1 לחודש, הועיל משה באר את התורה הזאת. ואז, עד אז, התורה המשיכה וניתנה, המשיכה וניתנה, עוד ועוד, עד שהיא נחתמה, אבל הבאר ממשיכה. הבאר ממשיכה, הבאר נמצאת יחד איתה. היא זאת שנותנת את הכוח למקבלי התורה, אותו כוח נביאה, להוסיף דיבורים, לבאר יותר, להבין יותר, לבאר, כמו שחזל אומרים, זה מלשום באר, להוסיף. חיים זאת מציאות בלתי פוסקת. חיים, המושג חיים, זאת נביאה שהיא לא פוסקת. ברגע שזה נפסק, אז כן, נגמרים החיים. נביאה מתחדשת כל הזמן. כל רגע של חיים זאת נביאה של הרגע הזה. אם מישהו חי כעת רק מפני שהוא חי, אפילו שנייה אחת מקודם. אבל כעת, אין נביאה של חיים שהיא כעת, אז האדם הזה הוא, אז הוא ספק חי. יש מחלוקת בזה. אם פרקוס נקרא חיים, מפרקסת אם היא כחיה או לא כחיה. זה הכוונה, שיערים של חיים קודמים, אלה לא חיים. חיים זה תמיד דבר ש... החיים הנחיים כעת הם חיים. חיים שהם המשך של מה שהיה מקודם, אלה לא חיים. וזה הכוח. אותה באר, אותה באר שניתנה, לא יכולה להיות נלקחת מאיתנו. התורה נמצאת איתנו. אבל היא נמצאת במקומה, וממנה אנחנו מאותו כוח באר שנמצא איתנו. משם אנחנו שואבים את הכוח להתחבר, את כוח החיים של תורה, שהוא מתחדש תמיד. כוח החיים שמתחדש, כוח החיים, אותו כוח חיים של תורה שמתחדש תמיד, הוא הדיבורים, אותם דיבורים, אותו נפש חיה, רוח ממללה, שהולך ומתחדש תמיד. כל תוספת הבנה, כל תוספת ביאור, היא גילוי נוסף של אותה באר. כל תוספת תפיסה נקראת חידוש. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, למשה ולאהרון, ודיברתם אל הסלע, לעיניהם ונתן מימה. צריך לדבר אל הסלע לעיניהם. מה המשמעות? מי שיודע באמת, פה מדובר על שני מקבלי התורה, משה ואהרון, מי שיודע באמת את הדיבור שתמון בכל הבריאה כולה, הדיבור שתמון בכל דבר ודבר, מי שיודע אותו, מי שחי אותו, יכול לדבר אל הסלע. שוב, אני חוזר, הדיבור הוא החיים עצמם. נפש חיה היא הרוח הממללה, הרוח המדברת. הדיבור הם החיים עצמם. אתה מחיה את כולם של אותה באר מים חיים. מי שיודע לדבר אליה בנביאה של חיים, של רוח ממללה, של דברי תורה, אז אותה באר תענה לו. לדבר, המושג לדבר, זה רק עם מישהו שהדיבור הזה מעורר אותו לענות. אחרת זה לא נקרא דיבור. כל דיבור שהוא חד כיווני נקרא אמירה. דיבור זה הדדי. דיבור זה מה שקורה למי ששומע, להשיב בדיבור כנגד דיבור. משה רבינו, כשהוא מדבר אל הסלע, אז הוא מדבר אל הסלע. דהיינו, החיים, החיות, הנפש חיה, הרוח ממללה של משה רבינו, פונה אל הסלע שכנגד תשיב לו. בדיבור שכנגד, דיבור שכנגד, זאת נביאה של מים חיים שהם הרוח ממללה של אותם דברי תורה שהם תמונים עמוק עמוק באותה באר מים חיים. משה רבינו בעצמו הוא אדם של תורה שבכתב. גם התורה שבעל פה שלו, היינו, אותם דברים של הועיל משה באר את התורה הזאת, גם הדיבורים האלה הם תורה שבכתב. גם ספר דברים הוא תורה שבכתב. משה רבינו, מה שהוא מדבר, השכינה מדברת מתוך גרונו, והוא מדבר דברים מוחלטים. הוא לא מדבר, כן, משה רבינו, כשהוא מדבר את עצמו, אז הוא מדבר כביכול את דבר השם. אז הוא מעצמו מדבר תורה שבכתב. הוא מעצמו מדבר את המציאות האמיתית. זה אלה הם הדיבורים שלו. התורה נקראת תורת משה. ארץ ישראל היא מקום ש אנחנו צריכים להגיע לשם ושם לחיות. לחיות בארץ ישראל זה כמו שכתוב בפסוק, אנחנו הובנו לארץ ישראל כדי לחיות איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. כבר אמרנו פעם, כתוב בגמרא במסכת פסחים בדף קוף יוטט עמוד א', הגמרא מביאה פסוק בנבואת ישעיהו, סחרה ואתננה, מדובר על ירושלים, סחרה ואתננה קודש להשם, לא יעצר ולא יחסן, כי ליושבים לפני השם יהיה ולמחסה עתיק. כך כתוב בפסוק. מה היא למחסה עתיק? שואלת הגמרא. מה הפירוש? אז אומרת הגמרא, הגמרא מפרשת את זה בשני אופנים. למחסה עתיק זה המחסה דברים שכיסה עתיק יומין. ומי ניהו סתרי תורה? זה פירוש אחד. כלומר, למחסה עתיק, מי שמחסה את הדברים שנעתקו מאיתנו, נלקחו מאיתנו, לא ניתנו לנו בפרסום, לא ניתנו לנו לפרסם אותם, אנחנו גם לא מסוגלים. אבל בכל אופן, הדברים האלה הם סתרי תורה. הם מעבר לנו, נעתקו מאיתנו. אז מי שיש לו איזושהי השגה בהם, אז הוא חייב לחסות אותם. הפירוש הזה אומר, ולמחסה עתיק, זה מי שמחסה את הדברים שנעתקו מאיתנו, זוכה לשכר שכתוב בפסוק הזה. איקא דאמרי, פירוש שני, זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין. ומי נינהו טעמי תורה. יש סתרי תורה ויש טעמי תורה. טעמי תורה זהו הטעמים הערבים, ההבנת, ההתאמה של כל דבר מדברי תורה. אז על זה נאמר שכל מי שמגלה דברים שהם מחוסים, הטעם תמיד נמצא בפנים. הטעם הטוב של הדברים הוא תמיד מחוסה, הוא תמיד נמצא עמוק בתוך הדברים בעצמם. כדי להגיע אליו צריך לחדור פנימה. אבל כשמגיעים אליו, יש בו כל הטעמים שבעולם. אלה לא סתרי תורה, אלה טעמי תורה. טעמי תורה מצווה להפך, מצווה לגלות. אז דווקא מי שמגלה טעמי תורה, זוכה לכל השכר שכתוב כאן. מי שמסתיר סתרי תורה, ומי שמגלה טעמי תורה. הם אלו שזוכים לכל השכר הזה. כל מי שיש לו אוזן לשמוע, איש תחת גפנו זה סתרי תורה, ואיש תחת תאנתו זה טעמי תורה. הביאו אותנו לארץ ישראל כדי שנשב תחת הגפן ותחת התאנה. התאנה היא תמיד הפרי שהוא טוב הטעם ביותר. תמיד נוצר תאנה יאכל פריה. תאנה זה הדבר הטוב. זה גם הפרי היחיד שאין בו פסולת. אין בו שום גרעין ושום קליפה. הכל ראוי לאכילה והכל טוב וטעים. באופן, התאנה היא סוד טעמי תורה, הגפן זה סוד סתרי תורה. לשם כך, הובנו לארץ ישראל. כדי לשבת תחת גפנו ותחת תאנתו. הדברים האלה, כל הטעמים וכל הנסתרות, כל הדברים האלה הם דברים שהם בעומק הלב. אלו דברים שאדם חייב לחצוב אותם מתוך עומק חייו, מתוך עומק ליבו. כל הדברים האלה הם הסוד של תורה שבעל פה. הפנים, העומק של דברי תורה. משה רבינו, כבר הייתה נבואה קודמת, שמשה רבינו לא ייכנס לארץ. כבר הייתה נבואה מזמן של אלדד ומידד שהתנבאו במחנה ואמרו, משה מת ויהושע בן נון מכניס אותנו לארץ. זה כבר היה ידוע. זה כבר היה ידוע 40 שנה קודם. עוד לפני ששלחו את המרגלים. הייתה איזושהי אפשרות שמשה רבינו יצטרף לדבר הזה. אבל תורה שבכתב, תורה שבכתב ניתנת, כמו שכבר דיברנו פה, תורה שבכתב ניתנת בכפייה, תורה שבכתב ניתנת באופן שהדברים האלה הם לא דברים שאנחנו חוצבים אותם מליבנו. אלו לא דברים שלנו. אלה דברים ש... ניתנים עלינו מלמעלה. אלה לא הדיבורים שאנחנו מוציאים אותם מליבנו שלנו. אלה לא הדיבורים שלנו. בעומק הדברים, הדיבורים האלה הם דיבורים שנכפים עלינו. משה רבינו מוציא את הדברים האלה מאותה באר רק במכות. הדברים יוצאים בהכרח. הדברים יוצאים לא מתוך עצמם של הדברים, אלא הם יוצאים בהכרח. כשם שהתורה שבכתב ניתנה, התורה, אותה תורה במעמד הר סיני, אז היא ניתנה בכפייה. כבר הזכרנו כמה פעמים את דברי המערב. הכפייה לא הייתה משום שהיה איזה ספק שמה לא יקבלו חליל. לא היה שום ספק, זאת קושיית התוספות. לא היה שום ספק. רצו לקבל, היו מוכנים לקבל. מאוד מאוד. רצו לקבל, לא רק רצו, אלא רצו לקבל. המהר"ל מגלה, וכבר הזכרנו את זה הרבה פעמים, וזה יסוד גדול. התורה היא דבר מוכרח בעולם. התורה לא ייתכן שהיא תהיה תלויה אם אנחנו נצרף את עצמנו לדבר הזה, כן או לא, ואם במקרה אנחנו כן עושים את זה. התורה היא דבר מוכרח בעצם, והיא צריכה להתקבל כדבר מוכרח. התורה של משה רבינו מתקבלת עם מכות. זה נקרא כפיית הר כגיגית. רוצים? אז ודאי טוב, כן. אבל כשרוצים להוציא דברי תורה חדשים, אז הדברים האלה חייבים להתגלות בהכרח. אלה דברים מוכרחים. זה לא תלוי אם הדבר נותן את זה או לא נותן את זה. הוא מוכרח לתת את זה. הגר"א חוזר כמה פעמים ואומר בגלל זה שמשה רבינו היכה את הסלע, אז אנחנו לא יכולים ללמוד, להשיג, להגיע להשגה אמיתית של דברי תורה רק באדם כי ימות באוהל, רק בשבירת רק בתרחה, בייסורים, בלשון הרמב״ם, בפרק ג' מהלכות תלמוד תורה. אדם יכול להשיג דברי תורה רק אם הוא מצער גופו תמיד. תורח, מתייגע, לא מתפנק, מצער גופו תמיד. זה בגלל אותה הקאה שמשה רבינו היכה את הסלע. זאת צורת התורה במדבר. בארץ ישראל אנחנו חייבים להוציא את הדברים מתוכנו, מעצמנו. הדברים צריכים לבוא מאיתנו. הם צריכים להיות דברים שלנו. הדבר הזה היה הסיבה הסופית למה לא יתאפשר שמשה ואהרון ייכנסו לארץ. הם שייכים לדור המדבר. הם נשארו שם. פה אנחנו צריכים לתרוח ולהוציא דרך הבאר שנמצאת בליבו של כל אחד ואחד. הבאר שלנו. אנחנו צריכים לחצוב את זה מתוך חיינו שלנו. אלה צריכים להיות דיבורים שהם הגילוי של חיינו שלנו. כשאנחנו מצרפים את חיינו אנחנו אומרים בתפילת ערבית, באהבת עולם. אנחנו אומרים את זה בכל יום. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. על כן השם אלוקינו. כיוון שאתה הוא זה שלימדת אותנו תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אז על כן. מה יוצא מזה? מה המסקנה מזה? מה מתחייב מזה? על כן השם אלוקינו בשוכבנו וקומנו נסיח בחוקיך. זאת אומרת, נהיה עם זה בלי הפסק, ונשמח בדברי תלמוד תורתך, או בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד, וכל זה מדוע? כי הם חיינו. כי הם חיינו. חיים הם לא בני ניתוק. הם חייבים להיות בלי הפסק. והחיים זאת השמחה בעצמה. כל שמחה בעולם היא בתפיסה נוספת חזקה יותר בעצם החיים. כשאדם מתחתן, או כשאדם נולד לו צאצא, או שחייו קיבלו משמעות אחרת, גבוהה יותר. אלו הם השמחות. השמחה היא תמיד ביטוי של חיים. עוד נקודה אחת. על ה... זה צריך להיות מובן שפרשת חוקת, זאת הפרשה שמדברת בעצם על טהרה מטומאת מת. אז כל בר דעת מבין שזאת פרשה של חיים. בפרשה הזאת מונח גילוי נוסף, גילוי חדש של חיים, שמאפשר להיטהר מטומאת מת. כבר הזכרנו הרבה פעמים, הדברים צריכים להיות ידועים. המושג טהרה והמושג טומאה, טומאה בלשון הקודש, השורש שלה הוא במילה, השורש הוא תת מם, טומטום, תמון, סתום, דבר שלא רואים דרכו, דבר סתום, לא גלוי, טהור. המילה צהריים, זה התת והצדים מתחלפים, כמו שכתוב בחזל עצמם. צוהר תעשה לתיבה. צוהר הוא תוהר. דבר שקוף, דבר נראה, דבר שלא סותם, אלא מגלה. על תוהרו של מזבח צריך לעזות. תוהרו זה נקרא חלקו הגלוי, הפרוס, המתגלה באופן הכי חריף, הכי ברור. זה תוהרו של מזבח. אלה הם הצוהריים של המזבח. זה טהור וזה טמא. המוות בר מינן סותם את החיבור למקור החיים. בלי חיבור למקור החיים, אז גם בחיינו אנחנו באיזה אופן שהוא מחוברים למוות, והוא סותם עלינו את ה... את הקשר הנכון, את הראייה הנכונה, את התפיסה הנכונה. זאת טומאת מת. המוות מונע מאיתנו, גם בחיים, עושה אותנו, גם בחיינו, מחוברים למוות. היינו טמאים. אנחנו לא יכולים לראות, לא יכולים לבקוע את אותה מחיצה. התורה קוראת לה, מחצתי ואני ארפה. חזל אומרים על זה במדרש. מחצתי ואני ארפה, מחיצתי אני ארפה. אותה מחיצה שעשיתי בין העליונים והתחתונים, שהעליונים קיימים והתחתונים מתים, אותה מחיצה אני מרפא אותה. מחצתי לשון מחיצה. בפרשה, בתחילתה, בפרשת פרה, בפסוקים כתוב, שתיים שני פסוקים, כתוב ואסף איש טהור את אפר הפרה, וכיבס האוסף את אפר הפרה, ובהמשך כתוב, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. הגמרא לומדת מכאן, הגמרא בחולין, בפרק כיסוי אדם, הגמרא לומדת מהשינוי הזה, שאפשר לחסות, לקיים את מצוות כיסוי אדם, של מי ששוחט חיה ועוף. אז כתוב שצריך לחסות את דמם באפר, כתוב בתורה, וכיסה הוא באפר. אז דעת בית הלל וככה הלכה, שאפשר לחסות באפר, משום שהתורה עצמה קוראת לאפר הפרה, היא קראה לזה אפר פעמיים, ועל אותו אפר כתוב בהמשך הפסוקים, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. היינו, האפר הוא נהיה אפר. לכן אפשר לחסות גם באפר. הגילוי הזה, החידוש הנפלא הזה, בית שמאי חולקים על זה. החידוש הנפלא הזה, אז דווקא פה, דווקא בפרשת פרה אדומה, זה צריך היה להתגלות. בפרשת פרה אדומה יש משמעות מיוחדת שהאפר הופך להיות אפר. אפר זה דבר שהוא כולו עבר. אפר זה דבר חסר עתיד. אין מאפר. אי אפשר לעשות מאפר שום דבר. הגמרא אומרת שאפר הוא לא בר גיבול. אי אפשר לגבל אותו, אי אפשר לעשות, אי אפשר לאבד אותו, אי אפשר לעשות ממנו כלום. האפר הוא כולו עבר. האפר הוא כולו עתיד. באפר אפשר לזרוע, והאפר יצמיח. הכל היה מן האפר. כתוב בספר קהלת. הכל היה מן האפר, והכל שב אל האפר. הכל היה מן האפר. האפר הוא אותו שורש שהוא הנושא בתוכו את כל העתיד. כן, כל מה שיתהווה, יתהווה מהאפר. החידוש בפרשת פרה, החידוש, אם רוצים לטהר טומאת מת, לטהר טומאת מת, אפשר אך ורק. אם לוקחים את כל העבר, כל העבר שהאדם חי אותו, כל העבר הזה הוא כבר מת, הוא כבר איננו, הוא נשאר עבר, הוא קיים רק בעבר. הגילוי הגדול של טהרה מטומאת מת, זה הגילוי שגם מהאפר אפשר לעשות אפר. זהו הסוד הכמוס, הפנימי ביותר, הסוד של מה שנקרא האמונה הגדולה של תחיית המתים. ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. זה היה אפר עד עכשיו. כעת אנחנו לוקחים מאפר שריפת החטאת, ומגבלים את זה במים חיים. כך אנחנו מחזירים לחיים דבר שכבר מת והפך להיות עבר. זהו הגילוי הגדול, הנפלא של פרשת פרה. אנחנו מאמינים בתחיית המתים. אנחנו יודעים נאמנה שהמתים יחיו בעת שיעלה רצון מלפניו. אבל לצרף את האמונה הזאת לחיינו פה, זה קשה. זה קשה. רק נקודה אחת. רש"י הראשון בפרשה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה. לפיכך כתב בחוקה, גזירה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. השטן ואומות העולם מונים אותנו. איזה טעם יש למצווה הזאת? אז לכן נקבע, בגלל השטן באומות העולם. הרי זאת באמת חוקה. למה צריך להשתמש בשטן ובאומות העולם ששואלים אותנו מה הטעם יש בה? אנחנו יודעים מה הטעם יש בה בלי שישאלו אותנו. זאת הרי באמת חוקה, אנחנו הרי באמת לא יודעים מה הטעם. לשם מה צריכים להביא לכאן את השטן השטן ואומות העולם? ובתוך בית המדרש כן יודעים טעם לזה? יש כאן עומק מיוחד, הבחנה מיוחדת. אלו הם העיקרים שאנחנו צריכים לחיות בהם. השטן ואומות העולם מלמדים אותנו שהחיים הם רקע להנאות. הטעם בחיים זה הנאה זאת או הנאה זאת. החיים עצמם, עבורם, החיים עצמם זה רקע. זה רק אפשרות להפיק מהם כל מיני דברים, כל מיני דברים נעימים, כל מיני הנאות. אלו הם דברי השטן ואומות העולם. האמת לאמיתה היא, הטעם האמיתי נמצא בחיים עצמם. מי שמשתמש בחיים כרקע למיני הנאות, מה כבר יכול להיות? זאת שטות. הדבר הטוב ביותר, הנעים ביותר, אלה החיים עצמם. אבל החיים רק עם המשמעות הזאת, רק עם המשמעות העמוקה של כל תפיסה של חיים, היא תפיסה של חיי עולם. חיי עולם נטע בתוכנו. אבל כל מי שתופס את החיים כדבר שחולף ועובר, אז כל מה שנשאר מזה, זה רק איזשהו כלשהו של טעם עלוב בפה, מסוכריה שאכלתי לפני דקה. זה מה שעושים, לוקחים ומחליפים את החיים בסוכריות. הטעם האמיתי צריך להיות בחיים בעצמה. אבל את הטעם הזה אפשר להשיג רק לכל מי שתופס שהחיים הם בעצם חיי עולם. אלה שגם בחייהם קרויים מתים, אז החיים בשבילם הם רק רקע לכל מיני דברי הבל. אבל החיים עצמם הם שום דבר, זה דבר שעובר. זה כלום. כל מי שיודע, כל מי שמכיר, כל מי שחי את החיי עולם נטע בתוכנו. כל פיסת חיים, כל משהו של חיים, זה דבר שהוא, זה דבר שהוא לעולם ועד. זה דבר שהוא חיבור, כל משהו של חיים, מחובר למקור החיים שהוא נצחי. הוא חיי עולם נטע בתוכה. אם לא היינו מושפעים מהשטן ואומות העולם, אז היינו תופסים את החידוש בפרשה הזאת, שבחיים שאנחנו חיים כאן, אותם חיים שנגזרה עליהם מיתה, אותם חיים שבוודאי ייקחו אותם מאיתנו. אבל מה שיקחו מאיתנו זה רק את אותם חיי שעה שאנחנו חיים פה. אבל את החיי עולם שנטע בתוכנו, אותם לעולם, לא שייך שיקחו אותם מאיתם. המצווה הזאת אין לה שום טעם. זה בשביל השטן ואומות העולם. אנחנו, את כל הטעמים שבעולם, אנחנו טועמים בתפיסה הזאת, שהחיים שאנחנו חיים פה, הם בעצם חיי עולם. זהו החיבור האמיתי לחיים. לכן מן הטעם הזה, אז הפרשה נקראת חוקת התורה ולא חוקת הפרה. זאת חוקת התורה. זאת החוקה. כל דבר חקוק. מתחבר. מי שחוקק משהו. אז הדבר הנחקק, הדבר שעליו נחקקו הדברים, אם הדבר שבו הדברים נחקקו, הם מתחברים והם נעשים דבר אחד, הם מציאות אחת. כשאני כותב משהו, אז כתבתי על גבי משהו, כתבתי משהו. זה נשאר שני דברים. הכתב והקלף שעליו הדבר כתוב, הם שתי מציאויות שונות. חוקת התורה עושה את התורה לחקוקה בנו, והיא הופכת להיות אנחנו עצמנו. זה חלק מאיתנו. זה הגילוי הנורא של הפרשה הזאת. כשהדבר הזה מתגלה, אז אנחנו זוכים לכל הטעמים שבעולם, מעצם החיים שאנחנו חיים. להסביר, כן, להסביר, לבאר את פרשת פרה, את זה אנחנו לא יודעים. אבל הטעם במה שיוצא, במה שמתגלה מתוך פרשת פרה, את הטעם הזה אנחנו צריכים לטעום. הטעם הוא בחיים עצמם. כך זה מה שרצינו לבאר. רצינו לבאר את קצת להאיר את התפיסה של העומק המיוחד של מה שבעינינו אם אנחנו לא נתרומם להבין את זה, לתפוס את זה, נכון, אז אנחנו נחיה את חיינו כמו השטן ואומות העולם. החיים עצמם הופכים להיות חסרי ערך. החיים שווים משהו רק עד כמה שהם משמשים לדברי הבל. אוי לה לתפיסה הזאת. על זה רצינו להעיר, לתפוס. החיים מקורם, כי אימך מקור חיים. ולמי שמצליח לחוש, מי שמצליח לחיות את אותם חיי עולם שנטע בתוכנו, מי שזוכה לזה באמת, אז הוא זוכה לטעום, לפחות פעם אחת, לטעום טעם אמיתי של חיי אמת.